כולם מבינים שהממשלה הזאת מפקירה את הגליל, פועלת מתוך אינטרס מטורף, משיחי, קיצוני, לא לטובת המדינה, לא לטובת העם, לא לטובת העניין. והדעות שאני קולט כאן בגליל על הממשלה נחרצות לשלילה.
ברוכים הבאים למרקר עם פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרענות מאחורי החדשות. כאן בו פניתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולני. שמענו בפתיח את דן פרי, מנכ"ל רשות שמורות הטבע לשעבר, ממייסדי עמותת צפוף ותושב מלכיה שעל הגבול עם לבנון. שלום ענת.
שלום גיא.
היית בשטח אש הבוקר.
אז לא חטפתי אש, הגעתי ליד חנה שבעמק חפר, ומתברר שזמן קצר קודם לכן נורו יריות מכיוון טול קרם לבת חפר, שהיא צמודה ליד חנה, וכך מצאתי את עצמי בסיור בשטח אש.
הקיצר, היום אנחנו חיים במדינה שבה אתה קם בבוקר, הולך ליישובי השרון, גם הם יגלו שהם קרובים לאיזה גדר, ושהחיים נראים אחרת לחלוטין.
נכון, אני יכולה להגיד לך שני דברים בעניין הזה, אלף שהם אמרו לי שיחסים עם תושבי טול קרם היו מאוד טובים לפני השבעה באוקטובר, ושמאז הכל השתבש.
ולא עוד.
וכששאלתי אותם מה הם יעשו, אז אמרו, מה אנחנו יכולים לעשות? פינו כבר את הצפון, פינו חלקים מהדרום, אם יפנו גם אותנו, לאן נלך? מה יישאר מהמדינה הזאת? אז יום רודף יום, והמצב רק מסלים ומחמיר, וזה בעיקר מאוד מאוד מפחיד.
טוב, אבל יש גם חדשות טובות.
או?
בים החדשות האיומות והנוראות שניתנות עלינו מכל כיוון, ומנורמלות מכל כיוון, והחדשות הטובות הן...
ש?
משטרת ישראל עצרה השבוע את נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב לשעבר, איתן אורנשטיין, ואת נשיא לשכת עורכי הדין אפי נווה.
גיא, החדשות הטובות הן שמשטרת ישראל עושה את עבודתה?
כן, בהחלט. זה חדשות טובות, בגלל שבן גביר וחבורתו הורסים את משטרת ישראל. 433 כבר נוכחת נפקדת כבר הרבה זמן. לכאורה אין שחיתות בישראל, כי אנחנו לא רואים פוליטיקאים מובלים למעצר, אבל למעשה הדבר היחיד שהשתנה זה שהמשטרה סורסה והוחלשה. אבל הנה כאן...
האם חשבת שזה יגיע לכדי חקירה?
כן ולא. כן, בגלל שזה ברור, שמענו את הקלטות שחיים לוינסון פרסם פה בארץ, והיה ברור שיש פה חשד ברור לפלילים ברמה הגבוהה ביותר, וצריך לפתוח מיד בחקירה. אגב, לא היה צריך כמובן חכות חודשיים, היה אפשר לעשות את זה קודם, אם הם ניסו לתאם, להסתיר וכן הלאה, ולא בגלל ש... את יודעת, הטירוף הוא פה כזה, והמשטרה לא מתפקדת, ש... אפשר היה לחשוב אפילו על סיטואציה שבהם לא תהיה פה חקירה, אבל מחשבה שהתגנבה זה בגלל שאורנשטיין זה מערכת המשפט שהממשלה הזאת שונאת, ונווה היה מחובר לילד שקד, ומהילד שקד אנחנו מגיעים מהר מאוד לנפתלי בנט, השותף שלה, אז זה כאילו טיפה גם לא מפריע לשלטון או משרת את השלטון.
אתה חושב שהילד שקד תוזמן לחקירה?
א', אני מקווה. שהיא תוזמן לחקירה, בסופו של דבר היא עמדה במוקד כל המינויים האלה, וצריך לשאול אותה הרבה מאוד שאלות. אגב, אני, יש לי גם איזו תקווה שאולי אפי נווה יהפוך להיות עד מדינה בשלב מסוים, ושיפתח את הפה על עוד דברים. לא ברור אולי מה האיש הזה עוד יודע, ידו בכל הייתה. ומה שמטריד כמובן זה ששקד לא נשאלת בתקשורת את השאלות המתבקשות, את השותף של נפתלי בנט, לא שואלים מה הוא חושב על השותפה שלו לשעבר ועל איך היא התנהלה בתוך מערכת המשפט. ובמקום זה, מה שעוסקים בתקשורת זה להכשיר את יוסי כהן, שנראה לפעמים שהוא תאום של נתניהו שהם הופרדו בלידתם. לא שואלים אותו שאלות קשות על כל הפרשיות הלא נעימות שלו עם טייקונים ופוליטיקאים.
נכון, רק נציין שחלק מזה לפחות פורסם בדמרקר, וחלק שמוע,
נכון, גור מגידו ואחרים.
גור מגידו כמובן היה צונזר על ידי הצנזורה, אבל הגיא, אנחנו הפודקאסט הזה מדברים על החיים עצמם, על הפינוי של הצפון וחלקים מהדרום. נדבר גם עם דן פרי, שהוא תושב קיבוץ מלכיה, שנשאר שם למרות המצב. וגם עם פרופסור אלון טל, וגם עם פרופסור דפנה קרמלי בירנבאו, וננסה לעטוף את כל ההיבטים של המצב הזה, גם מבחינה סוציולוגית, גם מבחינה פוליטית וגם ברמה האישית, ולהבין מהן ההשלכות של אותו פינוי מהצפון.
כן, ונעבור מאופטימי לפסימי, או יותר נכון, מפסימי לאופטימי בפודקאסט הזה, אבל
מפסימי לעוד יותר
פסימי. אבל יש לנו כותרת אופטימית מאוד, לדעתי ובכל, אבל מיד נשמע שהמאזינים יחליטו, פרסומת אחת, ואנחנו חוזרים.
המהפכה הטכנולוגית וחדירתה המואצת של הבינה המלאכותית לכל תחומי החיים משנים כבר עתה ועוד צפויים לשנות לחלוטין את שוק התעסוקה. עשרות מיליוני משרות יימחקו כבר בשנים הקרובות. כיצד ייראה שוק התעסוקה החדש? אילו כלים מעניקה האקדמיה לנשות ואנשי הקריירה של מחר? ומה יהיו המקצועות המבוקשים בעוד עשור? הצטרפו אלינו לפודקאסט החדש של The Marker Labels, קריירה 2.0, ניווט בעולם העבודה החדש, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.
שלום לפרופסור דפנה בירנבוים קרמלי, פרופסור לסוציולוגיה מאוניברסיטת חיפה.
שלום דפנה.
שלום וברכה.
דפנה, לפני שבועיים התארחת בכתבה של ענת במרקר וויק עם תחזיות שחורות עד מפחידות של מה שצפוי לנו ברגע שנאבד את החבל הצפוני של מדינת ישראל. אז איך מגיעים מסוציולוגיה למצב שבו את מנתחת את מה שקורה לנו בצפון?
קודם כל זה חיבור פשוט, סוציולוגיה, מבנה חברתי, נדודים, שינויים, זה קלאסי. באופן יותר אישי, אני עסקתי הרבה בהיבטים פוליטיים וסוציולוגיים של טכנולוגיות פריון, משם לדמוגרפיה ומשם לנדודי האוכלוסייה שאנחנו חווים לאחרונה.
אז חשבנו שאנחנו מבינים או מתחילים להבין את הדמוגרפיה של מדינת ישראל, אם בהתחלה זה החרדים, אחר כך זה חרדלים, עכשיו זה משיחיים, ועכשיו את באה ואומרת לנו, יש בעיה דמוגרפית חדשה, איך תיראה מדינת ישראל אם אנשים פשוט ינטשו את הצפון?
אנשים כבר נטשו את הצפון, גיא, אם הם לא יחזרו, אתה מתכוון.
אם לא יחזרו, נכון.
אז קודם כל, ככל שהתקופה הזאת הולכת ומתארכת, הבעיה הולכת ומחריפה, משום שמדובר באנשים שהם במידה מסוימת עברו טראומה, זה אנשים שאפשר לומר נטשו את בתיהם, בצורה לא מתוכננת, לא צפויה, כמובן שבניגוד לרצונם, אני מניחה שאם היינו מדברים עם האנשים האלה, אפילו לפני שנה, איש מהם לא היה מעלה בדעתו, שהוא ימצא את עצמו גיאוגרפית, במקום שבו הוא נמצא היום. אז קודם כל יש לנו כאן הגירה פנימית, לא צפויה, לא מתוכננת, ובמובן מסוים שיש בה גם יסוד של פליטות. מבחינה הזאת שאנשים בעצם עזבו בחיפזון, עזבו בעל כורחם.
פליטים בארצם.
בארצם. עכשיו, פליטים בארצם כבר היו לנו, אבל הפעם אלה פליטים יהודים בארצם, מדינת היהודים.
אז לפני שנמשיך, אולי נעשה רגע עצירה וניתן מספרים ונסביר מה המצב כרגע. אנחנו מדברים על סדר גודל של 140 אלף בני אדם, כשלדרום חלק חזרו, אבל המצב שם לא טוב, אז אתה גם לא יודע כמה זמן הם יחזיקו מעמד תחת מתקפות טילים, ובצפון שהמצב שם רק מחריף. אנחנו ראינו השבוע שקריית שמונה מופגזת בלי הבחנה, וכל היישובים ליד קו הגבול, מרגליות ואביבים ומלכיה, ובאמת המצב שם לא טוב. ולכן כשאנחנו מדברים על הגירה, אלה סדרי הגודל. רק צריך לציין בעניין הזה, וזה גם היה דיון שלנו בכתבה, שמדובר בערך באחוז וחצי. ישראל גדלה בשני אחוזים בכל שנה, זה אומר ב-200 אלף איש, והמפונים הם סדר גודל של אחוז וחצי, שזה יחסית מעט, זאת אומרת, זו תוספת שאולי שנה יש על זה, יש על זה ויכוח, אבל את אומרת, אפשר להתווכח אם זה מעט או הרבה, אבל זה גם סוג האנשים והמצב שלהם.
וגם המצב של הסביבה הקולטת, זאת אומרת, אם המדינה הייתה במצב סביר, תקין, מבחינת תפקוד, מבחינת ספיקת המערכות, אז באמת, את אומרת, 1.5%, זה לא נשמע קטסטרופלי, זה נשמע כמו משהו שעם קצת ככה התמתחות לפה ולשם אפשר להכיל אותו. אבל צריך לזכור שמדינת ישראל היא בהרבה הרבה בחינות באי ספיקה. עכשיו, מה שקורה, שמאחר שהמערכות כל כך באי ספיקה, אז קוראים כמה תהליכים. קודם כל, אנשי המקצוע בעצמם מותשים, מותשים במערכת הבריאות, במערכת החינוך, אנחנו במערכת השיפוט, אנחנו יודעים על זה האמת בכל מערכות השירות הציבורי. זאת אומרת, אנשים עובדים מעל ומעבר. עכשיו, הסידור הזה עם הסוס שמלמדים אותו לעבוד בלי לאכול, יש לו נקודת קריסה. עכשיו, חלק מהאנשים האלה שיכולים לעשות את זה, עוברים למגזר הפרטי. חלק עוברים לחול. אנחנו יודעים שאצל רופאים, למשל עכשיו, עזיבה יכולה להיות בכל מיני וריאנטים. למשל, הווריאנט השקט ביותר הוא לא לחזור. זאת אומרת, רופאים נסעו לפלושיפ, להתמחות, לתת התמחות. היו אמורים לחזור אחרי שנה, העריכו בעוד שנה, אחרי שנתיים העריכו בעוד שנה. שוב, כמו במצב של הגירה הפנימית, כך גם ההגירה החיצונית. ככל שמצב ההגירה או העקירה מתמשך, מתחילים להיווצר איזה שהם שורשים ראשוניים, חלשים, אבל עם איזשהו סוג של אחיזה בקרקע החדשה. במילים אחרות, החזרה למצב הקודם כרוכה גם היא יותר ויותר בעקירה, מה שאנשים פוסט-טראומטיים כאלה לא בהכרח ימהרו לעשות. במילים אחרות, אנחנו שומעים את זה הרבה מאוד לגבי הדרום, שאנשים שאומרים, אני לא אהיה מוכן לגדל פה ילדים בצורה כזאת. אנחנו מתחילים לשמוע את זה גם לגבי הצפון. היום יש לנו איזה game changer, כשפתאום יורים גם בבת חפר.
אמרת שאת חוקרת דמוגרפיה, אז מה קורה ב, לא רק מאז 7 באוקטובר, אלא בכלל בשנה האחרונה עם הדמוקרטיה? כל הזמן אומרים, אלה שיכולים לעזוב, יעזבו, המשכילים, המדע, ההייטק, המקצועות שיש להם, ביקוש בחול, מה קורה בפועל שמסתכלים על הברוטו ועל הנטו?
תראה, אין לי נתונים בינתיים, כי גם לגבי הגירה לוקח הרבה מאוד זמן עד שהאדם מתויג כמי שעזב את הארץ.
נכון, אתה לא באמת יודע.
בדיוק, אנשים עצמם לא יודעים, המדינה לא יודעת, כך שייקח זמן עד שיהיו לנו מספרים. אני כן שומעת, שוב, באופן מאולתר לגמרי, בצורה בלתי פורמלית, על רופאים שמשתהים ולא ממהרים לחזור. היו כל מיני כתבות, כולל אצלכם בארץ, על סטודנטים ישראלים לרפואה בחול, שאומרים שלא בטוחים שיחזרו. אנחנו יודעים גם שלא מעטים מהרופאים הערבים, בעלי תעודת הזהות הכחולה, הישראלים, שרבים מהם לומדים בחול, אני יכולה לתאר לעצמי ששם התלבטות תהיה גדולה אפילו עוד יותר. אני שומעת על אנשים שיותר ויותר רוצים לצאת לרילוקיישן. אני שומעת שיש פחות בקשות מישראלים שסיימו דוקטורט או פוסט-דוקטורט, לגבי בקשות ולמשרה, פחות פונים למשרות בארץ, וגם על כמה מקרים שבעבר היו חריגים שבחריגים, שאנשים שהציעו להם משרות בארץ, משרות תקניות באקדמיה, החליטו לא לחזור. זאת אומרת, קודם כל אנחנו רואים את אלה שלא חוזרים, כי עוד פעם, תמיד העקירה הוא תהליך של איזושהי התנגדות לגרביטציה. ויכול להיות שבשלב הזה אנשים אין להם מספיק אנרגיה לעזוב את מקום מושבם הנוח באני לא יודעת מה, קנדה, ארצות הברית, אנגליה, ונשארים שם.
דפנה, הבת שלך, בת 31, סיימה דוקטורט ב-MIT.
לא סיימה, אתה לא מדייק.
מסיימת, אוקיי, שנה רביעית. במדע מדינה וכלכלה, ושבה לישראל. מה את אומרת לה?
אני מאזן המנסה לשתוק, אך ללא הצלחה. אני מרגישה שהמלכות שלי הוא אופיין.
גם שתיקה היא אמירה.
בדיוק, ואפילו בזה אני לא מצליחה. אני חושבת שהמלכות שאני מרגישה, או האמביוולנטיות הנוראה שאני מרגישה, היא מאוד מאוד טיפוסית. מצד אחד כמובן שאני מאוד מאוד רוצה שהילדים שלי יהיו קרובים אליי. אני גם חושבת שאיכות החיים שלהם בארץ עד לפני, אני יודעת, שנה, שנתיים, הייתה יוצאת מן הכלל. אין תחליף לקשרים הראשונים האלה, אין תחליף לתחושת השייכות, המעורבות, כל
הקלישאות,
השפה, התרבות.
אבל הם כבר בדור שהשפה פחות, אני מניח.
נכון, הם גם, הם באמת שניהם, האנגלית היא לא בעיה, אבל לחברים לא יהיה תחליף. מה שאני מתחילה לראות, וכמובן שגם זה צפוי, שהחברים שלהם מתחילים להתפזר. גם על פני הגלובוס.
השאלה אם יש איזה רגע של איזה נקודת טיפינג פוינט כזאת.
מצד שני, תראה, השאלה או הרגע הזה שאתה מתבונן באנשים צעירים שמתחילים לבנות חיים בארץ, ואתה שואל את עצמך, האם זה מקום, אני לא יודעת, להקוד בו שורש או... או להמשיך.
אז לפני שנצלול למחוזות מאוד אפוקליפטיים, שזה די קל לעשות את זה בימים האלה, אני בכל זאת רוצה לחזור את החג על העניין של המפונים, ולשאול אותך כסוציולוגית. מה זה יעשה לנו כחברה? גם מה זה יעשה לאותם אנשים שנעקרו מבתיהם לילדים שלהם? את יודעת, יש לי חברה שמתגוררת באחד היישובים בעמק הירדן, והיא סיפרה שלה, לכיתה של הבן שלה, או של הבת שלה, הגיעה, נרשמה ילדה נוספת, ילדה שהתפנתה מהגליל, והיא במשך חודשיים סרבה להיכנס לכיתה. כי היא אמרה, אני רוצה לחזור הביתה, ואני לא רוצה להתרגל למקום החדש, ובסופו של דבר היא הבינה שאין לה ברירה אחרת, והיא נכנסה, די בניגוד לרצונה האמיתי. אז אני רוצה לשאול אותך גם קצת, מה מצבם של, אלה שנאלצו להיות עקורים מביתם, ואיך זה ישפיע עלינו, הפליטים בארצם, כמו שדיברנו קודם, על כלל החברה הישראלית. לא רק ברמה של באמת כמות, שאת אומרת, אנחנו על סף שיטפון גם ככה, אלא מבחינת החברה עצמה, כמה זה יחזק אותה, כמה זה יחליש אותה.
תחזיות כאלה כמובן שאין לי, אני יכולה להגיד לך שמה שאני כן שמעת זה אנשים רבים מאוד פוגשים בכל מיני סיטואציות, אנשים שפונו. וזה יכול להיות באופן חברתי, זה יכול להיות באיזשהו הקשר מוסדי, את שומעת מישהו בקופת חולים או בבית ספר כמו שאת אומרת. זאת אומרת, אני חושבת שיותר ויותר אנשים ככל שהזמן מתמשך פוגשים באופן ראשוני, בלתי מטווח את האנשים האלה. אני חושבת שיש כאן איזושהי התפשטות של טראומה במובן הזה, שברגע שאנחנו פוגשים אדם כזה, אני יכולה להגיד אפילו מהניסיון האישי שלי, את נכנסת לאיזה מיינדסט של וואו, איך אפשר לעזור לך, ובטח, בטח, מה שאת צריכה וככה. זאת אומרת, מצד אחד זה כן באמת יוצר הרבה תחושה של סולידריות ואחווה וניסיון לעזור. מצד שני, חלק מהאנשים האלה מספרים אחר כך על חוויה מאוד מאוד קשה, שמבחינתם, שוב, ברמה הסובייקטיבית, היא גם חוויה של נטישה. זאת אומרת, הם מרגישים שבמידה רבה מאוד, ההתמודדות עם מצב הפליטות הזה, היא מונחת על כתפיהם. עכשיו, זה לא אנשים שנזקקו. פתאום הם מוצאים את עצמם נזקקים מאוד. ולכן, אפרופו גם ההגירה בתוך הארץ ואל מחוץ לארץ, עדיין יש בארץ אפשרות לקיים חיים נורמליים סבירים. ולכן מי שעוזב היום הם אנשים שיכולים לעזוב בתנאים נוחים יחסית, שהם טובים יותר מהיומיום שלהם. מפני שאני יודעת, אני פוחדת להגיד, אבל בסך הכל, אם את מסתכלת על תל אביב רבתי, על גוש דן, החיים פחות או יותר נמשכים כסדרם.
מה? בתי הקפה, המסעדות, נכון, הכל נכון. בסדר.
עכשיו, אני חושבת...
בבועות האלה.
אבל זה קצת למראית עין, כן. מפני שאני חושבת שאנשים חיים בפיצול ובאימה גדולה. זאת אומרת, אתה מרגיש שזה הולך וסוגר עליך.
מדינה בדיכאון קליני, בטח שליש מהמדינה פה...
ובחרדה.
דומה לזה, כן.
ובחרדה גדולה. כן. מפני שכל יום, תראה, פתאום ביום ראשון, לפני שלושה ימים, פתאום כן היו אזעקות בכל גוש דן. נכון? זאת אומרת, אנחנו מקבלים את התזכורות האלה, וילדים בצבא, זאת אומרת, זה קצת למראית עין. אני חושבת שזה קרח דק מאוד בתי הקפה והמסעדות.
את עסקת המון בין היתר בעניין של תכנון, כשמדברים על דמוגרפיה, או ליתר דיוק בהיעדר תכנון. מה המדינה יכולה לעשות בשלב כזה כדי להקל על אותה אוכלוסייה? וגם על אוכלוסייה שלא התפנתה, אבל באיזשהו אופן גם היא תרגיש את זה. זאת אומרת שלפינוי הצפון אין השפעה רק על הצפון. לפינוי הצפון יש השפעה כלל ארצית.
בוודאי.
אז מה התפקידה של המדינה בעניין הזה, ועד כמה לדעתך היא מיישמת את מה שהיא אמורה לעשות?
תראה, אני כמובן לא תפקידי ולא ביכולתי וכישוריי להציע פתרונות תכנוניים, אבל הנקודה היא, אני חושבת שמאוד, אחת הנקודות שמאוד מאוד מקשות על התכנון, זה שמסגרת הזמן היא ארטילאית לחלוטין. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו אומרים, וואי, אולי בעוד חודש יהיה איזה הסכם נורמליזציה עם סעודיה, החטופים יחזרו, שביטת אש.
מסגרת הזמן, אני חושב, היא די ברורה. כל עוד שנתניהו בשלטון, יש לו תמריץ מאוד גדול שהמלחמה לא תסתיים. ראיתי עכשיו כותרת, נדמה לי שצחי הנגבי אמר שהמלחמה תהיה עוד 7 חודשים. כלומר, מה הממשלה הזאת רוצה? היא רוצה שלא תהיה מסגרת זמן בעצם, כן, אבל, זה היעד.
אבל מה מסגרת הזמן של הממשלה הזאת?
זאת שאלת השאלות.
אוקיי, כן. אבל אני חושבת
שה... הרבה יותר ארוכה ממה שחשבנו אחרי 7 באוקטובר.
מן הסתם. אנחנו חווים את זה. אז לכן אני חושבת שזה דבר אחד, לתכנן לסדר גודל של חודש, חודשיים, כמו שאולי חשבו כשפינו את יישובי עוטף עזה, והיום אנחנו כבר 7 חודשים אחרי המלחמה, עוד מעט 8 חודשים, והגבולות הפינוי רק הולכים.
ניתן היה לעשות משהו אחרת?
קטונתי.
אז בואו נחזור רגע לסוציולוגיה. לפני שבועיים היה פה קולגה שלך, סוציולוג פרופסור מזרחי, שדיבר איתנו על שורשיות, ואמר שהיא יותר חזקה מהכל, ולכן אנחנו שוגים שאנחנו חושבים שנתניהו יאבד את הבייס שלו. מתי מגיעים לרגע, אפרופו סוציולוגיה, שכל הדברים האלה מביאים לאיזה שינוי מהותי באלקטורט הישראלי?
שאלה מצוינת, שאלה גדולה. מה שמפתיע הוא שככל הנראה, השינויים כמעט ולא נגרמים בגלל אירועים חיצוניים. וזה כל כך מוזר מפני שאתה אומר, אם זה לא משכנע, אם זה לא יזיז את החלוקה הגושית, מה כן? אבל את זה אומר כל אחד מהצדדים. זאת אומרת, אנשים מסוגלים להכיל בתוך הנרטיב שלהם כנראה אירועים מאוד 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 מטלטלים. ממה שאני יודעת, זה לא התחום המוחיות שלי, אבל ממה שאני יודעת, הדבר המרכזי שגורם לאנשים לעבור באופן משמעותי מאוד מצד אחד של המפה הפוליטית לצד אחר, הוא שינוי של הרשת החברתית. זאת אומרת, אם אדם בעל דעות מאוד ימניות, נניח, מתחתן, או עובר לגור ביישוב עם דעות מאוד שמאליות, אז יש להניח שבמשך הזמן, או אחד מבני הזוג, או אם הוא עבר לרשת חברתית אחרת, אז באמת יחול שינוי. אבל אחרת, האירועים ניתנים לפירוש בתוך נרטיב
כלומר,
קיים.
כלומר, הקוראי הצפון, אם הם היו מצביעי הליכוד, יספרו לעצמם שמי שהביא את 7 באוקטובר,
זה המחאה.
ומי שמנע מהם לקבל טיפול בחודשים האחרונים, זה המחאה, זה השמאל, זה אהרון ברק, זה בן גוריון, זה כן הלאה. אבל אולי הם יעברו לתל אביב, יהיה להם רשת חברתית חדשה, אז אולי יום אחד הם יהיו מצביעי מרכז.
לא הייתי בונה על זה.
לא היינו בונים על זה, אה?
לא, לא. מפני שכבר עכשיו אתה שומע שפינוי עזה היה, הוא הגורם למה שקרה בעוטף עזה.
טוב, בוא נדבר רגע על סטפן צווייג. למה את מהרהרת בו בימים אלה?
אני מהרהרת בו כבר מאז שקראתי את הספר. הספר הזה רודף אותי, הספר הוא העולם של אתמול, שמתאר את סטפן צווייג וידידיו, זה אפילו לא ספר ספרות, זה בעצם מין רפורטאז'ה אישית, ממואר, הוא מספר מה קורה, אני צריכה להגיד, אני משחזרת מלפני למעלה מ-40 שנה, יושב עם חבריו בבתי הקפה בווינה, וכולם אומרים כמה זה נורא, כמה המצב היום, מי היה מאמין שנגיע לזה, עוד לא ראינו את התחתית, יהיה הרבה יותר גרוע ממה שאנחנו מדמיינים, והשאר היסטוריה. ואותי מאוד מאוד מפחיד שאני שומעת את עצמי, את חבריי, מנהלים שיחות כאלה על פני שנים ארוכות, והמדינה באמת הולכת מדחי אל דחי, וזה מאוד מאוד עצוב.
ועדיין זה לא מעולם הסוציולוגיה, זה מעולם הפסיכולוגיה. מה שאותי מדהים זה היכולת של אנשים להדחיק את המציאות, ולכן אני חושב שאנשים עדיין לא מתעוררים ומתעשתים, ולכן הייתי במוצש בקפלן, היה שם עשירית ממה שאני חושב צריך להיות כדי להוביל. אז יש איזה מנגנוני הדחקה מטורפים שבתוך כל הטירוף הזה אנשים מספרים לעצמם שיהיה בסדר?
אני אגב לא חושבת שזה פסיכולוגיה, אני בהחלט חושבת שזה סוציולוגיה, okay. והראיה שאנחנו מדברים במספרים גדולים כל כך. תראה, אני, שוב, אני לא יכולה לתת לך הסבר, אבל אני יכולה להרהר בכיוונים שונים. א', אם אתה נותן באמת לאימה הזאת את המקום שאולי היה מגיע לה, אז בעצם היא משתקת את הכל. אני אתן לך איזו אסוציאציה מתחום אחר. גרטה טונברג סיפרה פעם באיזה ראיון איתה שהיא הייתה באיזה...
לפני שהיא הפכה לתומכת חמאס.
כן, אבל גם לפני שהיא הפכה להיות פעילת אקלים.
כן.
שהיא ישבה בכיתה, בבית ספר, בשיעור, ודיברו על משבר האקלים, ובסוף השיעור כל החברים שלה הלכו, יצאו להפסקה, אכלו את הסנדוויץ' כתמול שלשום, והיא אמרה שהיא לא יכלה לחזור לחיים שלה, אחרי שהיא שמעה את מה שהיא שמעה. עכשיו, זאת תגובה מאוד מאוד קיצונית, וכנראה היא באמת לא אדם מן השורה, כן? אבל אנחנו בדרך כלל שומעים זוועות, ו... ברמה מסוימת, עוברים הלאה לסדר היום.
אני חושב שזה מנגנון שנועד להגן עלינו.
הישרדות, בדיוק. זאת אומרת, אם פה בארץ על כל קטסטרופה היינו עומדים מלכת, אז כמובן שהיינו משותקים באופן כרוני. עכשיו, אתה אומר, זה לא קטסטרופה כקודמותיה, ואני מסכימה איתך. אבל בוא אני אשאל אותך, אתה באמת הולך לכל פעילות והפגנה שמתרחשת, כי אני מוצאת את עצמי בחרדה גדולה, אגב, לא תמיד הולכת. לא תמיד הולכת, כי אין לי כוח פיזי, כי אין לי כוח רגשי.
התשובה היא שאני, כל רגע שאני יכול, אני עושה את זה, כעיתונאי או כזה, אני עושה מה שאני יכול, ואני הולך איפה שאני יכול, וזה מעיק עליי 24/7 הדבר הזה. אני חושב שמאז 4 בינואר, ובטח מאז 7 באוקטובר, ובטח בחודשיים האחרונים, אני לא מצליח רגע אחד להתנתק מהדבר הזה. ושאני מסתובב בתל אביב, הייתי אתמול דווקא בירושלים, במרכז העיר, ואני רואה מסביבי איך הכל פה, אתה מרגיש נתק מוחלט.
אני מסכימה עם דפנה שיש פה קצת מראית עין, ושגם אם אנשים מתנהלים בשגרה, וזה נראה הכל נורמלי, זה באמת רק לכאורה, ומתחת לפני השטח.
בסדר, דפנה, ולסיום, הילדים עדיין בארץ.
עדיין בארץ, הלוואי שיוכלו להמשיך ולחיות פה.
אמן.
דפנה בירנבוים קרמלי, תודה רבה שבאת לאולפננו.
תודה רבה לכם.
שלום לפרופסור אלון טל, חבר הכנסת לשעבר של כחול לבן.
שלום לכולן, כל המאזינים.
אז הערנו אותך מוקדם בבוקר בקליפורניה. מה מעשיך שם בימים אלה?
אני מסיים חצי שנת שבתון באוניברסיטת סטנפורד.
אז קודם כל תספר לנו מה קורה בסטנפורד מבחינת היחס לישראל ובכלל, ובכלל איך ישראל נראית לך משם.
אז ככה, אני רוצה לפתוח ולומר שלא כל אוניברסיטה נולדה אותו דבר מבחינת... היחס לישראל והרמת העוינות בקרב הסטודנטים. אני הייתי בוואי 15 קמפוסים בהקשרים שונים. הייתי אומר שסטנפורד, המצב פה יחסית רגוע. יש אמנם מאהל, מה שנקרא encampment, אבל הוא מאוד מאוד סגור. האנשים שם מסרבים בכלל לתקשר עם העולם החיצוני, ולא ברור שהסטודנטים מושפעים ממנו. ובמול יש יחסית תקובה יהודית, ציונית, הולמת, ממש מול המעל, 125 כיסאות ריקים שיושבים שם עם כל אחד תמונה של חטוף. אז זה לא שהסיפור לא קיים פה, אבל הייתי אומר שזה מאזן אימה שמאפשר, אני חושב שרוב הציבור שתומך בישראל הרגיש יחסית סביר. אני לא הרגשתי ולימדתי ו... והשתתפתי בהרבה מאוד אירועים, לא הרגשתי מאוים אף פעם.
טוב, אז בוא נחזור לישראל, אלון, אני מניח שבשבועות ובימים הקרובים תשוב אלינו. לאיזה ישראל אתה חוזר?
אני חוזר לישראל שהיא עדיין פוסט-טראומטית. אני חושב שהדור של הבנות שלי, הוא חטף גם את הקורונה, כשהם היו בתיכון ועכשיו היו בצבא, ואני חושב גם שאנחנו מרגישים כעם פגיע. מבחינתי, מה שהפנמתי פה, זה שבאופן אירוני, אני הרי עליתי ארצה בתוך ציונות, ואחד האקסיומות של הציונות זה שהמקום הכי בטוח בעולם זה ישראל, כי לא נוח להיות בחוץ לארץ, והיום אנחנו יכולים להגיד באופן אובייקטיבי, הרבה יותר מסוכן להיות יהודי בישראל מאשר בכל מקום אחר בעולם. ואני חושב שזה פוגע קצת בכולנו, בתחזית שלנו לעתיד, מאידך, אני חושב שמבחינת פסיכולוגית, לפחות לחלקים מסוימים בחברה, יש איזו תחושה של אולי יש חברה קצת יותר מלוכדת. למרות שעכשיו כבר הם מתפוררים, אבל אני לא שכחתי לגמרי את השבועות אחרי השביעי באוקטובר שהם היו.
אז אתה יודע, הנושא, אלון, הנושא של הפרק היום הוא הנטישה של הצפון וחלקים מהדרום. ואנחנו, כמובן שזה משפיע באופן ישיר על המפונים, על תושבי הדרום, חלק מהם שעזבו, ועל תושבי הצפון. אבל אנחנו רוצים לשאול אותך, כמי שעוסק המון בצפיפות בישראל, מהן ההשלכות של הפינוי הזה, בהנחה והוא יימשך לאורך זמן, על כלל ישראל?
אז בואו נתחיל בכל המשימה הלאומית של פיזור האוכלוסין. בתחילת הדרך של הציונות, אני יודע להעביר עולים חדשים מהנמל בחיפה, ישר לירוחם. לא הייתי אומר שזה שעה יפה של הציונות, אבל היה מאחורי זה איזושהי תחושה שאנחנו חייבים לפזר את האוכלוסייה. היום, אני חושב מבחינה אקולוגית, יש איזושהי חשיבות גדולה מאוד לדאוג לפחות שהנגב ייפתח, וגם שאנחנו נרכז את האוכלוסייה מי שנמצא בצפון בערים גדולות. ואני חושב שהמשימה הלאומית הזאת שאני שותף לה, אני שייכנו מפלגה, כאקסיום אומרת 50% במרכז, ירושלים, 25% של הציבור צריך להיות בגליל ו-25% בנגב. זה צריך להיות היעד עד שנת, נגיד, המאה של המדינה. אני חושב שהיעד הזה קיבל מכה מאוד קשה. מאוד מאוד קשה יהיה לשכנע מישהו לעבור למטולה. אתן לכם דוגמה. הבת הקטנה שלי שסיימה שירות קרבי בנחל, תהילה קצת, היא לא דורגת. עכשיו היא התחילה ללמוד בהר הצופים, אבל היא לא רצתה ללמוד, אז היא החליטה לחיות במטולה במשך חצי שנה, והיינו מבקרים אצלה, ואמרתי לה, אשתי, אחלה קהילה, אני והיא שקרנו, בוא נקנה פה בית, אולי כשנצא לפנסיה, פשוט נחיה במטולה, כי זה מקום כל כך מעניין, ואנשים נחמדים ואינטימי. בוא נגיד שהמוטיבט שלנו שירדה, אבל אני חושב שהרבה אנשים ששקלו להגיע לפריפריה, אני מדבר על הנגב הרחוק, אבל בטח לבעוטף, ובעיקר לגליל, חושבים פעמיים, והמשמעות היא שהמרכז שהיה יחסית מוגן, יהיה הרבה יותר צפוף, ויהיה הרבה יותר קשה להתמודד.
אתה אומר, זה לא רק אנשים שמתגוררים שם והתפנו, אלא זה אותם אנשים שאולי התכוונו לעבור לגור שם וכבר לא יעשו את זה.
נכון, אני חושב שהרבה אנשים לא יחזרו. אני יודע שזה נכון מבחינת המפונים בעוטף, אבל גם בצפון אנחנו מוצאים את עצמנו היום עם משימת שיווק מאוד קשה. מי שחי בקריית שמונה ושוקר לחזור, באמת הרגיש את עצמו או פטריוט או פרייר, שאין לו ברירה.
אז הבנות שלך חזרו למרכז.
כן.
אני רוצה להתעכב איתך על הטיפול הממשלתי, בין היתר כי היית חבר כנסת, היית חבר מפלגת כחול לבן, ולתושבי הצפון יש באופן טבעי המון טענות כלפי הממשלה, הם מרגישים שהם הופקרו. האם אתה חושב שהממשלה יכלה או הייתה צריכה להתנהל אחרת מול תושבי הצפון וחלק מתושבי הדרום? צריך גם להזכיר את זה.
בוא נגיד ככה. קודם כל, נתחיל מההחלטה המקורית. ההחלטה להתמקד ברצועת עזה ולא בצפון, זו הייתה החלטה של מדיניות. פעם הסכם שני, מלי, שר הביטחון, אמר שלפי כל התיאוריות של המלחמה, אתה מתחיל עם האויב החזק, לא עם האויב החלש. אני לא היום חושב שאנחנו מתייחסים לחמאס כאויב חלש, אנחנו רואים איזה חוסן יש להם לצערנו. אבל אני חושב שאילו אני בצפון, אני לא הייתי מבין ומקבל באופן אוטומטי את ההחלטה הזאת שאז התחילה. ולכן אני חושב כתושבי הצפון יהיה הרבה יותר קשה להפנים שכאילו הם איזה חוץ סוג בית. התזמונת של הפריפריה, אני בדיוק עכשיו מסיים כתיבת מאמר אקדמי על המאבק נגד העברת שדה תעופה משלים לעמק ישראל. וההחלטה הזאת לא להעביר את השדה הזה לנגב ולא לפתוח באופן מיידי את המסלול הנוסף בנבטים הוא עוד ביטוי לנחות מסוימת בקרב תושבי הנגב שהם מרגישים שהנה פעם ראשונה בהיסטוריה שיש איזה מפגע שפתי הצפון או לפחות עמק ישראל לא רוצה את זה אבל לא שמים על הרצונות של 100% מראשי הערים של הנגב ואני חושב שהמלחמה הזאת חזקה מאוד את תזמונת הפריפריה, התחושה שישראל אחרי הכל, אחרי כל הסיסמאות והרצון להזדהות עם הגליל ולהקים משרד ממשלתי גם גליל, when push comes to shove, בסופו של דבר, הם נדפקו.
אתה מכיר טוב את בני גנץ, הוא היה מפה שלך, והוא כמובן זה שקלט אותך לכחול לבן, והוא חבר הקבינט המצומצם. האם דיברת איתו בחודשים האחרונים?
אני בקשר שותף איתו, ואני יודע שמבחינת הראייה הדמוגרפית, החזון הזה של 25% בנגב ובצפון, ו-50% מרכז, זה הוא הביא איתו למפלגה, וכשהוא קים את זה, וזה חוזר לזה בכל המערכת בחירות, והוא מתכוון לזה.
האם אתה שותף לדעתו של בני גנץ, לתפיסה שלו, להנשים את ממשלת נתניהו שמפרקת אותנו?
אני חושב שבאותו רגע הוא עשה את הדבר הנכון. אני חושב שבעת משבר, הוא אמר אז שאם זה דבר אחרון שיעשה באופן פוליטי, יעשה את זה. ואני חושב שכולנו חייבים לו באמת חובה גדולה. אנחנו יכולים להניח שמלחמה הייתה מתנהלת אחרת לגמרי. זה מלא השפיות שהוא ואיזנקוט הביאו לקבלת ההחלטות.
כן, אבל נתניהו רוצה לעשות הכל כדי שהמלחמה הזאת יימשך לעד, זה העניין, וכרגע אף אחד לא עוצר אותו, ואם גנץ ואיזנקוט לא יעצרו אותו, קשה לראות איך יהיו פה בחירות.
אני חושב שגנץ תחם תאריך 8 ליוני, אני חושב שזה החלטה הזאת, החלטה שקולה. אני מקווה שאולי באמת נגד כל הסיכויים ביבי יקבל את ששת התנאים שלנו, שהם תנאים ש-80% מהמדינה, אם לא יותר, יכול להתחבר עליו.
הרי זה גזר דין חיסול פוליטי עבור נתניהו, אם הוא עוצר את המלחמה.
אם אתה שואל אותי, כבר אנחנו גורסים לפוליטיקה, אבל אני אומר שאני חושב שבדרך כלל מה שהיה זה מה שיהיה, ואנחנו ראינו פוליטיקאי שתמיד מעדיף את אינטרסים האישיים שלו, כאשר הם מתנגשים עם אינטרסים לאומיים. ראינו את זה בזמן הקורונה ובהרכבים שונים.
אז אתה חושב שגנץ יפרוש עוד, זה פחות משבועיים, זה 10 ימים.
אפשר לומר הרבה דברים על בני גנץ, הוא מקיים הבטחות. אני חש שאני מרקיר עוד 40 שנה.
וואה, אז יש לנו פה חדשות אופטימיות סוף סוף בפודקאסט הזה, שתוך 10 ימים בני גנץ פורש מהממשלה.
אם הוא לא היה נוקב בתאריך, אז לא הייתי אומר את זה, ברגע שנוקב בתאריך, אני מאמין לו. אני חושב שהוא יעשה את זה גם כך, ואנחנו רואים שביבי באמת מזלזל בו, וממשיך בלי מדיניות גיוס סבירה. אני קובע שבשמיני ביוני, אם לא יש שינוי במדיניות של נתניהו, אנחנו פורשים ובני גנץ יפרוש, ואני חושב שכשההיסטוריונים יסתכלו על זה, יחשבו שהוא עשה דבר, עוד פעם, אצילי, שהוא שם את ישראל לפני הכל.
אנחנו קונים את התחזית שלך. ענת גילתה למאזינים שגנץ היה מפה שלך בצבא, אז אתה מכיר אותו די טוב. ואנחנו נסיים סוף סוף שיחה עם איש ציבור ופוליטיקאי לשעבר, בנימה אופטימית.
זה קשה להיות אופטימי בימים כאלה, יש לי כל מיני... בוא נגיד לך דבר אופטימי אחד, אוקיי? מה שראינו, זה התחיל ממש בזמן המחאה, שאולי סוף סוף הסימון ירד אצל ציבור מאוד גדול, שבא והצביע למפלגות של הימין, והבינו שזה לא עשה להם טוב, זה לא הביא למדינת ישראל בריאה יותר, ועכשיו שאנחנו רואים מה זה החזון הימיני, הקיצוניות הבלתי נסבלת והמחליאה של עצירת מסעיות הומניטריות וכל מה צריך להחליף פה בכל פודקאסט של הארץ, מה המשמעות. אני חושב שהציבור הזה כבר אולי השתחרר מההצפה הקונבנציונלית. אז אולי זה איזשהו יתרון שקשר.
אלון, אתה רואה את עצמך חוזר לכנסת?
אני תמיד מייחס לעצמי את הראשי תיבות, חקל, חבר כנסת לעתיד, לא רק לשעבר. ומי שנתן לי את האותיות הזה זה גנץ. אז אני מקווה מאוד לחזור. והמעניין הוא שאני ציפיתי שאני אכנס לחוויות חדשות, אבל כל מה שאני עושה, ואני עושה הרבה מאז שאני סיימתי את הקורונה בכנסת, רק מזכירה לי עד כמה הדעתי להיות חבר כנסת. זו הג'וב הכי טוב שהיה לי מבחינת ג'וב, וגם מבחינת שליחות היום. כולם צריכים.
אלון, שאלה קטנה לסיום. אמרת שאתה מדבר הרבה עם בני גנץ. אתה יכול ככה קצת לספר לנו איך המצב רוח שלו בשיחות סגורות? הוא מדוכא, הוא מיואש, הוא מלא אופטימיות.
אני לא חושב שהייתי מגדיר אותו כאדם אופטימי במיוחד.
איך מצב הרוח שלו?
ביום-יום אתה לא חש בהבדל. אני חושב שהוא 40 שנה היה בקריירה, שהוא היה רץ ממשבר למשבר, היה מפקד בכיר בכל מיני קשרים, אז הוא רגיל לחיים שהוא יושן 4-5 שעות ביום. ואני חושב שהוא נשאר אידיאליסט. אני מצדיע לו, אני חושב שהוא הוכיח לי שהוא בתקופה קשה שלה, הוא חלק מאיתנו לא היה מורלי הנמוך, הוא נשאר חזק.
פרופסור אלון טל, תודה רבה שהצטרפת.
ותודה רבה לכם על הזמן.
שלום דן פרי.
שלום וברכה.
אתה נמצא כרגע במלכיה, נכון?
כן, אני כעת נמצא בביתי בקיבוץ מלכיה.
אז בוא תספר לנו מה קורה אצלכם. יש הפגזות, יש אזעקות, יש שריפות.
מה שקורה זה שכתוצאה מירי לבנוני נשרפו כל השטחים סביבנו, כולל חלקות מטע וכרם שנשרפו לגמרי. אבל פרט לזה, בקיבוץ עצמו ריק מרוב התושבים. כל מאלה שיש להם גם ילדים לא נמצאים פה. יש מעט אנשים שנשארו, צריך להחזיק את המשק, צריך לטפל במטעים. משתדלים לעשות את מה שאפשר ולהיזהר, לא להיפגע.
אז מי מחזיק את המשק ומטפל במטעים?
נשארו חלק מהחברים. וחלק שהתפנו, באים בבוקר, עובדים, ועם טוב העבודה, חוזרים למקום הפינוי.
מלכיה הוקם במרץ 49, נכון?
על ידי גרעין פלמח.
על ידי גרעין פלמח, והשאלה שלי, האם אי פעם פיללת שיום אחד הוא יפונה, וזה לא יהיה במסגרת הסכם מדיני או משהו כזה, אלא פשוט ממשלת ימין תיאלץ לפנות אותו.
מעולם לא עלה על דעתי אפשרות כזאת, ואני סבור שהפינוי היה שגיאה גדולה.
למה?
היה צריך להגיב בצורה מתאימה ברגע הראשון ולא לפנות.
מה היה צריך לעשות?
לפגוע בצד השני מספיק חזק כדי להפסיק את זה מיד.
מה התחושה ביישוב בקרב אלו שנשארו שם? פחד? ייאוש?
אין, אני לא חש, לא מרגיש פה תחושת פחד. אנשים מתפקדים. ובסך הכל יש חדרי ביטחון, יש מקלטים. אם צריך משהו, יש איפה להסתתר.
כמה זמן מרגע הזקה ועד הכניסה למקלט? זה כמה שניות?
בדרך כלל הזקה מגיעה אחרי הנפילה. הטווחים קצרים מאוד, לוח הזמנים הוא שניות.
דן, אני רוצה לחזור איתך לימים אחרים לגמרי, לימים של עד השבעה באוקטובר. תספר לנו מה היה בגליל מבחינת החקלאות, התעשייה, תנופת הבנייה, ההגירה לשם ממרכז הארץ? מה היה מצב הגליל רגע לפני הפינוי?
לפני אירועי השביעי באוקטובר, הגליל היה ארץ פורחת. בתנופה של פיתוח, בתנופה של קליטת אוכלוסייה צעירה, שבחרה לעזוב את המרכז, שהוא יקר מדי, צפוף מדי, לא נוח מדי, ולחפש את העתיד שלהם בגליל העליון. וזו תנועה שהתחילה לפני מספר שנים והלכה והתגברה. וכמובן מוקד של תיירות וטיילות, אתרי נוף וטבע והיפים בארץ, וכל זה ביחד היה ממש חגיגה. בבת אחת הכל השתנה באופן קיצוני, לראות גליל ריק זה שובר את הלב. הנזק השטחים החקלאיים כבד, וכיוון שיש לא מעט שטחים שלא ניתן לאבד, לא לקטוף, לא לגזום, לא לרסס, לא לטפל, ולכן הנזק יהיה נזק מצטבר רב שנתי, וזה פשוט כאב לב שקשה לתאר.
אתה חושב שחלק מאלה שעזבו את הגליל לפני שישה חודשים, שבעה חודשים, שמונה חודשים, לא יחזרו אליו?
חלק באופן ודאי לא יחזרו. מצאו להם פתרונות במקומות אחרים, רשמו את הילדים למוסדות חינוך, והילדים התארו בהם, ולכן חלק ודאי שלא יחזרו. חלק אחר, אז מהי? מה יהיו התנאים שיווצרו פה עם תום המלחמה? האם יהיה בהם כדי להבטיח להם עתיד בטוח לאורך שנים? לכן התשובה היא, יחזרו, לא יחזרו, תינתן באותו מועד שהמצב ישתנה לטובה. וכמה לטובה יקבע כמה יחזרו. חלק ודאי לא יחזרו.
דן, אתה עוד בטרם 7 באוקטובר היית מוטרד מאוד מהצפיפות במדינת ישראל, הקמת יחד עם אחרים את עמותת צפוף. נראה שבקרוב הולך להיות יותר ויותר צפוף במרכז.
תראה, זה לא סוד שעוד לפני כבר עוד מעט 30 שנה פרסמתי מאמר דעה שמדינת ישראל גדלה בקצב בלתי סביר שמטיל עומס בלתי ניתן לפתרון על המערכת הציבורית הכללית, ולכן מדינת ישראל צריכה ליזום מדיניות של גידול אוכלוסייה בהתאם ליכולת הפיתוח הפיזית שלה. כתוצאה מאותו פרסום שהוצאתי לפני 29 שנים, הייתה תביעה להדיח אותי מתפקידי באותו יום. לצערי הרב, מאז ועד היום, הפוליטיקאים שלנו מסתכלים על קצה האף, על קצה הקדנציה, ולא על מה באמת המדינה הזאת צריכה. אנחנו צריכים מדינה יצרנית, יציבה, שגידול האוכלוסייה שלה הוא בכושר שלה לפתח את התשתיות ואת השירותים באותו קצב. היום לצערנו הרב, קצב הגידול השנתי של 2% לשנה איננו מאפשר למדינה לפתח את כל מה שצריך ב2% גם כן. כי 2% יותר מושים, זה 2% יותר כבישים, 2% יותר בתי חולים, 2% יותר בתי כנסת, 2% יותר בתי ספר, וכולי וכולי וכולי. אין מדינה בעולם שיכולה לגדול 2% בהכל כל שנה. וזה בריבית דריבית, כי כל שנה 2% יותר גדולים.
וכשאתה מוסיף לזה עוד 140 אלף מפונים, מה המשמעות של זה מבחינת כלל ישראל?
משמעות היא שיהיה לנו אזורים ריקים בצפון ובדרום, וצפיפות מטורפת במרכז. אנשים לא ירצו לחיות באזורים שבהם עלול לקרות 7 באוקטובר, יתרחקו מהגבול ויתרכזו עוד יותר איפה שצפוף ממילא.
דן, לא הזכרת כמובן את המשמעויות האלקטורליות של זה, של איזה אוכלוסיות צומחות ומתרבות הכי הרבה.
לא נעים להגיד, אבל ברור שקצב הגידול של האוכלוסייה החרדית הוא איום קיומי על מדינת ישראל. אוכלוסייה שלא מצטרפת לשוק העבודה ולצבא ההגנה ולביטחון, מהווה סיכון הולך וגדל, וככל שהיא גדלה באחוזה בתוך האוכלוסייה, הסכנה הולכת וגדלה יחד איתם. אם לא יהיה שינוי בחברה החרדית, הצטרפות לשוק העבודה והצטרפות לשוק השירות הציבורי, הביטחון או שווי ערך, אנחנו בבעיה רצינית.
דן, אתה יודע, חלק מהיישובים, מרגליות נדמה לי, החליטו שהם מוציאים את הצבא ומנתקים את עצמם ממדינת ישראל. מה הלך הרוח שם מבחינת היחס לממשלה, הביקורת על התנהלות הממשלה? איך מרגישים שם?
תראי, הביקורת היא קיצונית. היחס מכל האנשים פה, כולן אנשים שהיו אנשי ליכוד, נחרצים. אבל תושבי גליל נאמנים, כולם מבינים שהממשלה הזאת מפקירה את הגליל, פועלת מתוך אינטרס מטורף, משיחי, קיצוני, לא לטובת המדינה, לא לטובת העם, לא לטובת העניין. והדעות שאני קולט כאן בגליל על הממשלה נחרצות לשלילה.
בסוף השבוע שעבר היה ניסיון להקים מעל כדי לנסות להגביר את המודעות למצב בגליל. אתה מרגיש שיש איזו תחושה של אדישות כלפי מה שקורה בגליל היום?
יש תחושה מאוד ברורה מכיוון השלטון שהגליל בינתיים הוא כאב ראש ולא נתעסק איתו ולא ניתן לו שום דבר. נגמור את החגיגה בעזה כאילו, ואז נתחיל לחשוב גם על הגליל. התחושה היא של הפקרות מוחלטת.
מה אתה חושב שיהיה בסופו של דבר? אתה אופטימי? אתה פסימי?
תשמעי, נבואה ניתנה מאז שחרב בית המקדש רק לטיפשים ושוטים. קשה להתנבא מה יהיה. התקווה שלנו שיהיה מספיק כוחות חכמים גם בימין להפיל את הממשלה המטורפת הזאת, להקים פה שלטון שעובד לטובת העם והמדינה והצרכים שלה, כולל הצפון וכולל הדרום וכולל המרכז.
דן, אתה היית מנכ״ל רשות שמורות הטבע לפני כמה שנים?
אני עבדתי ברשות שמורות הטבע 30 שנה. התחלתי כפקף בגליל, סיימתי כמנכ״ל בין 90 ל-95.
דן, למה החלטת בעצם להישאר בבית תחת התקפות? אני מבינה שכולם פונו, ואתה בעצם לא נשארת שם כדי לאבד את הקרקע. אז למה בחרת שלא להתפנות?
זה ביתי, אוהב לחיות פה, אוהב את המקום. שני נכדיי בכיתת הכוננות, כך שיש לי חברה נעימה, וטוב לי פה.
אם אתה עם הנכדים, הכל ברור, דן. דן פרי, תודה רבה לך.
תודה לשם, והלוואי ונוכל להתבעד בימים טובים
יותר. ותשמור על עצמך, זה הכי חשוב.
תודה, ושיהיה לכולנו בהצלחה.
ג'ורג'ינה, איך את מסכמת? דיברנו על הרבה נושאים היום.
דיברנו על הרבה נושאים. שאני חושבת שההפקרות של הצפון, מעבר לזה שהיא עצובה ומסוכנת לתושבי הצפון, היא מסוכנת לכולנו משני היבטים, גם זה שזה עומד לצופף את ישראל עוד יותר, וגם ככה הכל פה עולה על גדותיו, אבל גם המסר שעובר שאפשר להפקיר חבל ארץ והכל בסדר, ואני רוצה להסביר לך את הביקור של ביאת חנה ואת החששות של תושבי עמק חפר, שגם הם יצטרכו להתפנות יום אחד, ואם זה יקרה אז באמת אין לנו, לא אין לנו כבר איפה להיות.
שמי, שמענו המון דברים מעניינים בפודקאסט היום, אבל נשארתי רק עם דבר אחד, וזה שפרופסור אלון טל, שהוא אדם שאני מעריך, הוא היה אחד מחברי הכנסת הכי רציניים שפגשתי.
הכי חרוצים גם.
נכון, בעשור האחרון, שהוא אמר שבני גנץ מתכוון לפרוש מהממשלה, כי כמובן נתניהו לא מתכוון לעמוד בתנאים ש... הוצבו, אז אני מאוד מקווה שזה יסלול את הדרך לבחירות מאוד מהירות, בגלל שאני סבור שמה שקורה בשבועות ובימים האחרונים זה מהירות ההרס, שעושים פה את כל המרקם החברתי והפוליטי והציבורי, you name it, הוא מחריד, ומעידך יש איזו אווירת נחיים ותחושה של אנשים רבים שאין מה לעשות. אז אני חושב שזה יכול להיות דבר משמעותי, ואני מאוד מקווה שהוא צודק, ושנקליט את הפודקאסט עוד שבועיים, כבר נוכל לדבר על איזה תוואי לבחירות.
אולי נזמין את בני גנץ, אם הוא ירצה לבוא?
לא נראה לי שהוא ירצה לבוא אלינו, אבל אנחנו לא צריכים את בני גנץ פה, אנחנו צריכים את בני גנץ מחוץ לממשלה.
אז גיא, אני רוצה לבקש שיר סיום. אתה זוכר את החברים שלנו, להקת ילד פעם, אורי ויינשטוק, ליגאון.
בטר, יאללה סמוטריץ' התפטר.
גבי סידון עם יאללה סמוטריץ' התפטר. יש להם שיר חדש עכשיו, ואני מציעה שנפרגן להם.
ביג טיים. שיר מחאה.
שיר מחאה.
כמו שצריך. חברים, להתראות בקפלן.
אספר, לא החמתי, בקשמי. ובשרב עם השלט בו כתבתי בחירות עכשיו, בחירות עכשיו. קומו 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 מהספה יוצאים.
לא דיברנו השבוע איך היה בקפלן, דבר על זה שבוע הבא, אני מקווה שיהיו יותר אנשים. אז להתראות בקפלן, חברות וחברים.
ושיהיה סוף שבוע רגוע, ושהחטופים יחזרו סוף סוף הביתה, ושהחיילים ישמרו על עצמם, ושהמפונים ימצאו קצת שקט.
עד כאן המרקרים לשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי ויוטיוב. תודה רבה לצוות הנפלא שלנו, לאמיר פקטור המפיק, לדן ברומר, העורך האגדי, שיהיה לו היום עבודה רבה מהרגיל.
אתה יודע שזה כבר מותג, העורך האגדי.
ברור, איזה שאלה. זה לא המותג הראשון שבנינו כאן. להתראות בשבוע הבא.
להתראות.
בשקט מול ממשלת החרפה נעשה הכל שיהיה פה טוב.